סגנון שידוע מה שאומרים על רש"י, רש"י אומר...
פרשת קורח יפה נדרשת במדרש תנחומה. אז רש"י מתכוון רק להגיד, אתר בדברי דוד יש לו פירוש רש"י. אז הוא שואל, איך רש"י יכול לבוא ולהגיד, פרשה זו יפה נדרשת? הרי הגמרא אומרת שאסור להגיד, שמועה זו נאה ושמועה זו אינה נאה. עכשיו, ואת החלק של אינה נאה זה פשוט שאסור להגיד. אז מה בא לחדש האמרה הזאת שאסור להגיד שמועה זו נאה ושמועה זו אינה נאה? שאפילו שמועה זו נאה גם אסור להגיד. כי אתה כאילו אומר, זה יפה, אחרים לא. אז פה רש"י בא ואומר, פרשה זו יפה נדרשת, מה, פרשות אחרות לא? מה זה? אומר, אז הסביר על דברי דוד, התז בדברי דוד, שהכוונה היא שלכאורה פה יש איזה משהו מוזר בלשון. ויקח קורח, מאיפה לקח? מה לקח? יש פה איזה בעיה, כאילו קושי בלשון, ולכן חייב להיות שזה לא פשוט. יש פה דרש, ולכן הוא מציין, פרשה זו יפה נדרשת. אבל כבר אמרו כל הדרשנים, כל הדורות, שפרשה זו יפה נדרשת, היא תמיד אקטואלית. עד כדי כך שמספרים שהיה דרשן אחד שלא היה לו מה לומר, רק היה דרשה על פרשת קורח. אז מה הוא, איך הוא הסתדר? היה מגיע לעיר, היה פרשה אחרת, אז היה מתחיל, כתוב פרשת השבוע, ומתחיל לקחת כמה פסוקים, עוד כדי מוציא את הקופסה של הטבק, והוא, קופץ לו משם אכבר. אז מתחיל לקלל את האכבר שתלך כמו קורח וכל הדתו, והיא כבר הזכרנו את קורח, היה כבר עובר לנושא הזה. אבל האמת היא שזה פשוט דבר שגם תמיד אקטואלי לדבר עליו. הנושאים האלה של מחלוקת, גונות המחלוקת, כמה גרוע זה מחלוקת, כי יפלא ממך, אז פירוש של רבי שמשון אוסטרופולו, שאומר על הפסוק, יפלא ממך הדבר למשפט, בין דם לדם. יש דברים שנפלאים בעינינו, בין דם לדם. למה יש כי ישחט אדם ציד חיה או עוף, ושפך את דמו וכיסהו באפר, ודם ישראל נשפך כמים ואין מי שיחסה אותו. בין דין לדין, יש דין לא תשחט אותו ואת בנו ביום אחד. ולעומת זאת בני ישראל דורי נשחטים, הם אבות על בנים. בין דין לדין, בין נגע לנגע, בנגעים זה תחילה בבתים, לא עזר על הבדים, לא עזר זה מגיע לאדם בעצמו. ופה אתה רואה שעם ישראל מקבלים ישר על האדם בעצמו. בנגע לנגע, דברי ריבות בשעריך, זה הצירות. ברגע שיש דברי ריבות בשעריך, יש מחלוקת, יש סילוק שכינה. השכינה מסתלקת רק שיש אחדות ביניהם, ולא כשיש מחלוקת ביניהם. רש"י אומר על הפסוק, ויהי בשורון מלך, והתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל. שכאשר עם ישראל בשלום ביניהם ואחדות ביניהם, אז הוא מלכם. רש"י ממשיך, ולא כשיש מחלוקת ביניהם, רש"י פרשת עונות הברכה. כשיש מחלוקת הזאת, כביכול שכינה מסתלקת, שכינה מסתלקת, אז השם ישמור, בין דם לדם, בין דין לדין, נגע לנגע וכו'. טוב, אז באמת, אני רציתי להציל משהו מאוד יפה שיש בדברי ההגדה של הרב אלישיב על הפרשה הזאת. זה בתקופה שהוא היה, הרי הרב אלישיב יותר מוכר כאיש הלכה. תשובות להלכה ופסיקות להלכה, ולא כל כך כאיש של דרשות. אבל הוא ירש, הוא היה בן יחיד, אז הוא ירש את המקום של אבא שלו, רבי אברהם אלישיב, החתן של הלשם, שהוא היה רב של תפארת בחורים. זה היה נקרא במקור תפארת סוחרים. זאת אומרת, לאנשים שעובדים לפרנסתם, סוחרים שעובדים לפרנסתם, והקימו בית מדרש, שיהיה מקום שיכולו להתכנס, ללמוד, להתחזק, והרב שלהם היה רבי אברהם אלישיב. עכשיו, רבי אברהם נפטר, ואז הבן שלו, רבי יוסף שלום, ירש את מקומו. הוא לא כל כך אהב את זה, הוא לא, זה לא היה סגנון, אבל מה לעשות, הוא בן יחיד, אז זה חלק מהמחיר. ואז הוא נהיה הרב של תפארת בחורים. ושם הוא היה צריך לתת דרשות. אז היות וזה לא היה קל לו הדרשות, אז הוא היה כותב מילה במילה מה שהוא הולך לומר. אז זה בשנות, ממש בשנים תפשינח, תפשינט, תפשינט, כאילו בכמה שנים האלה הוא כתב, עד שאחר כך נכנסו שם כמו רבנים כמו הרב יודלביץ' ורבנים אחרים שמילאו את מקומו בדרשות, והוא נפטר מזה. ורק נשאר עם השיעור היומי בגמרא, שזה נשאר רק סוף חייו עם השיעור בתפארת בחורים. אז מאותה תקופה יש את הכתבים שלו. עכשיו הכתבים, לא הכל זה חידושים שלו, יש הרבה דברים שזה מלוקט ממגידים קדמונים, שברובם כיום לא ידועים. אבל הוא סידר הכל בצורה מאוד ברורה לעצמו, דברים ממש ממש נפלאים, ויש לזה האמת גם את הבהירות של הרב אלישיב. כמו בפסיקות בהלכה, שיש לו כזה קו מאוד מאוד ברור, מאוד בהיר, אז גם כשהוא בא לדבר באגדות, זה גם כן עם בהירות נפלאה. הוא היה אז צעיר, כמה צעיר? כן, לא, לא ממש. יוד, אם הוא נפטר בגיל 100, בתשעים 101, בתשעים 102, אז היה בן 40, 50. לא, הוא כבר היה אז דיין. הוא היה דיין הרי, נכנס לדיינות נראה לי ב... כן. טוב, הוא אומר ככה, יש, מה הכוח של קורח? הוא אומר, חזל אומרים בילקוט בירמיהו, שלושה נביאים נתנבאו באותו הדור, הדור של ירמיהו הנביא. זה היה ירמיהו הנביא, צפניה וחולדה הנביאה. למה צריך שלוש נביאים? אומר המדרש, ירמיה היה מתנבא בשווקים, צפניה בתוך בתי כנסיות, וחולדה אצל אנשים. טוב, זה היה ככה שלושה נביאים באותו זמן, כל אחד לציבור אחר. לנשים היה את הדרשנית שלהם, לבתי כנסיות את הדרשן שלהם, את הנביא שלהם, וירמיהו לשווקים, לכולם. אז הוא אומר, אתה רואה שירמיהו כשהוא דיבר אל העם, אם הוא היה מחכה שיבואו לשמוע אותו, לא היה לו על מי לדבר. הוא היה מוכרח ללכת לשווקים בשביל לדבר אליהם. זאת אומרת, אם הרב יכול לשבת בבית כנסת בחגות שיבוא אליו, אם זה לא קורה, אין לו ברירה, הוא צריך ללכת לרחוב, לאיפה שהנוער נמצא, לאיפה שאנשים נמצאים, לדבר איתם שם. היה, אני זוכר שפעם הגיעו לדבר, אולי רצו לעשות שיעורי תורה בכל מיני, זה נקרא בעברית המרשתת, כל מיני במקומות ודברים כאלה. אז אני, באו לשאול אם אני מוכן גם לדבר שם. אז אני אמרתי שאני אתייעץ עם רבותיי. התדברתי עם אחד מגדולי הדור, שאלתי אותו. אמרו, תראה, מוציאים את הארון לרחובה של עיר. אומר, למה? זעקנו בצנאה ולא נעננו. אין ברירה, אנחנו נזעק בפרסיה. אומר, אם הציבור נמצא ברחובה של עיר, אז מה, אתה תשב פה בצנאה תחכה שיבואו אליך? מוציאים את הארון לרחובה של עיר. זה בושות. וזעקנו בצנאה ולא נעננו, נבזה עצמנו בפרסיה. זה ביזיון שצריך לעשות שיעורי תורה ולהעלות אותם לכאלה מקומות ששם, אבל מה לעשות? זה ביזיון, אבל אין ברירה. מוציאים את התיבה לרחובה של עיר. אבל בכל אופן, אומר ירמיהו הנביא, לא היה להם לדבר עם המחכה שיבואו אליו. לכן הוא היה צריך ללכת אל השוק. אלה שנמצאים בבתי כנסיות, שלא נמצאים בשוק, אז איתם היה צפניה מדבר. לאנשים, חולדה הנביאה מדברת. רואים פה כמה קשה להשמיע את כל השם. צריך שלושה נביאים שכל אחד מדבר לקבוצה מיוחדת של אנשים כדי שישמעו את הדברים. לעומת זאת, תראה את קורח, איזו עוצמה. כשהוא רוצה להשמיע נגד התורה, ויקל עליהם קורח את כל העידה. כולם, זקנים, נערים, נשים, ילדים, כולם באים. לא צריך מתואם לכל אחד, לאקדמיים בנפרד ולעממי בנפרד, אשכנזים בנפרד. אין שום דבר, לא צריך, שום דבר, הכל, כל העידה, כולם באים לשמוע. באים לשמוע, קורח מדבר. ומה הוא אמר? אז אומרים חז"ל, וזה היה מדרש נורא, התחיל לומר לפניהם דברי ליצנות. אמר להם, כמה שזה מוכר, אבל כדאי לחזור על זה עוד פעם, אמר להם, כל כך אקטואלי, כל כך יפה, אמר להם, אלמנה אחת הייתה בשכנותי, ואימה שתי נערות יתמות. והיה לה שדה אחת. טוב, הוא מתאר, דבר ראשון, זה לא אישה רגילה, זה אלמנה עם שתי נערות יתמות. והיה לה שדה אחת. באה לחרוש, אמר לה משה, לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. הנה, הוא כבר עומד שם, משה רבין, אין לו מה לעשות, עומד שם פשוט להציק לה, זה המטרה שלו בחיים, כן? לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. באה לזרוע, אמרה, שדך לא תזרק אליים. באה לקצור ולעשות הרמה, אמר, אני חולק את שכחה ופאה. באה לעשות גורן, אמר לה, מתרומה ומעשר ראשון ומעשר שני. הצביקה עליה את הדין, אין לו ברירה, ונתנה לו. מה עשתה? עמדה ומכרה את השדה. רגע, אבל דרך אגב, מתי כל הסיפור הזה היה? הם היו במדבר, אין תרומות ומעשרות, אין שדה, אין כלום. עכשיו, בשביל להסיס את הציבור זה טוב, היפותטי, בתיאוריה, בסיטואציה מסוימת, זה מאוד מאוד אכזרי, כן? היי, כשהסיטואציה הזאת תהיה כל הזמן, מה לא משנה, העיקר שיש מה להתקיס. לא, יש להם מבואה גם מה הולך להיות. כאילו זה ברור, כאילו ממה שמפרשנים, את מה שמשה רבינו אומר, ברור שהוא הולך לעשות, כן. טוב, מה עשתה? עמדה ומכרה את השדה, ולקחה שתי כבשות כדי ללבוש גיזותיהן, להשתמש בצמר, וליהנות מצרותיהן. מה שיוולד והכל. כיוון שילדו, בא אהרון ואמר לה, נביא את הבכורות. שכך אמר לי הקדוש ברוך הוא, כל הבכור אשר ייוולד הולך לכהן. טוב, הצדיקה עליה את הדין ונתנה לו את הבלדות. הגיע הזמן גזיזה, יופי סוף כל סוף וגזזה אותן. אמר לה, נילי ראשית הגז. אמרה, אין בי כוח לעמוד באיש הזה, הרי אני שוחטתן ואוכלתן. כיוון ששחטה, אמר לה, נילי הזרוע ועל החיים והקיבה. אמרה, אפילו אחר ששחטתי אותן לא ניצלתי מידו, ואמרה, הרי אין עליי חרם. אמר לה, כולו שלי הוא, שכך אמר הקדוש ברוך הוא, כל חרם בישראל לך יהיה. נטל והלך לו, והיא ניחה בוכה, בוכה, כן? בוכה, היא עם שתי בנותיה. כדן כולאון עבדין להבדיזתה, כזאת פרישות, את כל הדברים האלה מוצאים למבוזה, עלובתה, העלובה הזאת, ותולים לקדוש ברוך הוא. כאילו, הכל הם תולים לקדוש ברוך הוא. תשמע, מה שמעניין, שום דבר לא השתנה. שום דבר לא השתנה. היה דווקא, ראיתי, מישהו הראה לי השבוע קטע מאוד יפה, מילים צנורים, אני לא יודע מאיפה הוא הביא את זה. היה אחד, אני לא יודע, שם רשעים ירכב, אז עדיף שלא יקראו את השם שלו, ילג. היום, אמרתי את השבוע למישהו שילג, אז הוא אמר, כן, יש איזה חוף כזה בתל אביב. אבל הוא לא ידע אפילו על שם מי זה, אבל בואו בשם, זה טוב שלא ידע. יהודה לב גורדון, שהיה אחד מסופרי ההשכלה, רשע גדול מאוד, יש לו שלא עשה נאישה, יש לו הרבה, הרבה, הרבה לצחוק וליצנות עשה מתורה ויהדות. ויש לו שיר שהוא כותב על ברבורים אבוסים. כמובן, בסגנון קורח אמיתי, על אישה שקנתה חודש לפני פורים ברבורים, והביסה אותם שיהיה לאכול לילדים לפסח, ואיך הילדים המסכנים, המבדלים הקרועים, כל כך שמחים, ואיך שהיא כל כך שמחה, וחולמת על הברבורים, וכו' וכו' וכו'. ואז מגיע ערב פסח, שוחטים את הברבורים, ויש שאלה, והולכים לרב, והרב שלא מבין את הלב של אלמנה, את הדתם, מטריף בגלל שיש ספק נקובת הוושת, איתור, וכאילו, ואז האישה יוצאת מסכנה ובוכה, ואומר לה, ומלחם אותה ילג, ואומר לה, אל תדאגי בת ישראל, תמיד יש תקווה את מלאכתן של כל בנות ישראל הצעורות ללכת לחזר על הפתחים. ככה נגמר השיר. ואז היה, כאילו, באותה תקופה, זה היה הלבנון והמליץ, כאילו, שתי עיתונים, כאילו, מי שנלחם נגד ההשכלה, כתב שיר, דווקא שיר מאוד מאוד בנוי, יפה מבחינת השירה של אז, כן? לשון התנך והכל, ואז הוא כאילו מתאר את קורח עם כל הסיפור שלו ממש בנוי על סגנון ילג, והוא מסיים שם שקורח פתח את פיו ודיבר בשדות וכבשים, ובנו בחורו בברבורים הרוסים. אומר, ארץ ארץ, פתחי את פיך, ויכנס גם הוא במאייך. ככה זה מסתיים שם, והנה יש לך עוד אחד שאת יכולה לבוא פה לבלוע. בכל מקרה, אבל זה ניתנות, זה בא בכוח של ניתנות, זה לא חייב להיות מתואם למציאות, זה לא מתחיל בכלל. כבר נראה לי, הלכו ודנו על כל השירים של ילג, שלא מבחינה הלכתית זה נכון, לא מבחינה מציאותית זה נכון, האנשים שהוא מציג הם אנשים שלא קיימים במציאות, שלא כאלה על פי ההלכה יפסקו בדרך כלל אחרת, אבל זה לא משנה, כי העיקר זה הניתנות, ההפעלה של הרגש, זה לא הוויכוח הטכני, כאילו מה ההלכה אומרת, זה בכלל לא מעניין, העיקר שאפשר להשמיץ. טוב. אומר, אבל כך קורח מדבר, וכולם מוחאים כפיים. ומתחפים, לא פעם שלוש, לא מותאם, לא שום דבר. זה התמונה שהוא נותן קורח על מי? על אהרון, אוהב שלום ורודף שלום. אין לו שום עניין אחר, רק לעמוד כל היום יחד עם אחיו משה, ליד האלמנה הזאת ולמרר לה את החיים. והקהל שומע, והדברים נוגעים ללב, ובפרט אנשים מתמלאות רחמים על האלמנה, וכולם כועסים על שתי הגזלנים האלה. ואותו קורח בא אל משה וטוען, בית מלא ספרים. פטור מהמזוזה או חייב במזוזה? אומר לו משה, חייב במזוזה. אומר לו קורח, כל התורה כולה ריש עין ה' פרשיות. 275 פרשיות אינה פותרת את הבית. פרשה אחת שבמזוזה פותרת את הבית, ואין שואל ואין דורש. אין מי שירים את הכל מול קורח וישאל, קורח, אם אתה יודע לספור כמה פרשיות יש לתורה, למה אתה לא סופר את האוצרות שלך? כתוב בגמרא בפסחים דפקוף יוטה, מסוי 300 פרדות לבנות היו מפתחות בית גנזיו של קורח. רק המפתחות, רק האוצרות והמפתחות, 300 מסוי, מסוי, לא שהלכו 300 פרדות לבנות, מסוי של 300 פרדות לבנות של קורח. היה און כסף, אבל ממש כתוב שהוא היה, הוא קיבל את זה מפרעו, הוא היה אחד המזכירים של פרעו, הוא היה אחראי לאוצרות שלו, משם הוא קיבל את זה. אם אתה יודע מהאלמנה כזאת, למה אתה לא מסדר אותה? אכפת לך מהאלמנה, נבח, כן? מה יהיה עם האלמנה המסכנה הזאת? משהו, מסך אתה תיתן לה, היא כבר תהיה מסודרת לתמיד. הקומוניסט הגדול, כן? כולם שווים ויש שוויון והכל, אבל יש שווים ויש שווים יותר. לא, הוא דואג לעצמו. מעניין, כשהכוח מתאר את התורה ואת החוקים האכזריים שפוגעים באלמנה הענייה, ובנשימה אחת מה הוא מסביר? שהטילו עליה לתת לקט שכחה ופאה. רגע, אין פה סתירה מנהובי. החוקים האכזריים של התורה שפוגעים באלמנות העניות, וחייבים שקט שכחה ופאה. בשיבולים הבודדות האלה שהיא תיתן מתוך השכחה ואת הלקט ואת השיבולים הבודדות האלה, זה יגרום לאלמנה לקרות. הוא שוכח שדווקא במצווה הזאת התורה דאגה לעניים. זה שיש לו שדה, מלאה תבואה, משאיר פאה, פאה זה לא כל השדה, קצה קטן מהשדה, ואת הדברים, את הלקט, הבודדים, ואת השכחה, מה שהוא שוכח. שזה הוא ישאיר קצת לעניים. פה הוא מוצא את האכזריות. שמתם לב? טוב, והעובדה הזאת, אחרי כמה דורות, היא גרמה לאלמנה ששבה משדה מואב, שחייתה את נפשה עם הקלטה, מצאה עבורה, כמה שיבולים. אבל הקהל פשוט לא מסתכל לעומק של הדברים. הם שומעים, אלמנה, יתומות, כבשות, גזלות, זהו, התורה והחוקים כבר ישנים, צריך תורה חדשה. הקהל שיש משהו. טוב, אומרים חז"ל, אומר, וידעו כל עצי השדה, כי אני השם, השפלתי עץ גבוה, הגבעתי עץ שפל. השפלתי עץ גבוה, זה קורח. הגבעתי עץ שפל, זה אהרון. על פי הדרך הרגילה, איך שהעולם מתנהל, הניצחון היה צריך להיות של קורח. כל האמצעים עומדים ברשותו. אין לו מחסור בכסף, תעמולה, יש לו קופי רייטרים טובים, מוציא את הבדיחות הטובות, אלמנות, יתומים, יש לו... והוא יודע את המפתחות של הכסף. אהרון עץ שפל, הוא לא יודע איך לנהל תעמולה, אוהב שלום, רודף שלום, לא איש פוליטיקה, לא פחחים, לא מחלוקות, לא עזור בשבילו. הוא לא יודע לצוד אנשים, הוא יחיד, בודד, ובדרך הטבע, קורח היה צריך לנצח. אלמלא שהקדוש ברוך הוא השפיל את גבוה והקביע את שפל, אם לא קורח היה מנצח. טוב, אבל אנחנו רואים פה שיש מצד אחד בדרך כלל בקדושה, אז צריך יותר מתאים. זה לא הולך בצחוקים ובסיסמאות קצרות בקליטות. להעביר דברים מוכנים, זה באמת צריך את המוכנות לשבת, לשמוע, להתעמק, להיות מוכנים להשתנות. לא באים להצדיק את הבן אדם, שמה שאתה עושה זה טוב, זה בסדר, זה נחמד, יאללה, תמשיך הלאה. אתה בא ואומר לבן אדם, אם אתה מלמד אותו תורה, מה אתה אומר לו? מה שאתה עושה, לא טוב. יש מקום להשתפר, לא לעצור. זה נחמד לשמוע, זה לא נחמד. אנשים אמיתיים מוכנים לשמוע, אבל אנשים לא אמיתיים לא מוכנים לשמוע. הרבה יותר קל. הוא אומר, אבל בכל זאת יש מקרים שגם יחיד מצליח לאסוף את כל עם ישראל. מי? וזה סופה להתקיים. את מי רואים את זה? את הצעצע של קורח. חז"ל אומרים, קורח שפיקח היה מה ראה לשטות זו, אינו התעתו, ראה שלשלת גדולה שיוצאת ממנו, שמואל ששקול כמשה ואהרון ו-24 משמרות שיוצאים ממנו. אז כבר יש לו את הזכות, הכוח, העוז, לחלוק על משה ואהרון. שמואל נולד בזכותו, כמובן, אין אפשרות אחרת בכלל. ששמואל נולד בזכות הסבא קורח. חז"ל אומרים, מה הוא טעה? אינו התעתו. מה הסיפור בעצם של שמואל? חז"ל מספרים בילקוט שמעוני של שמואל א', אלקנה ואשתו, בנה ואחיותיו וכל קרוביו, היה מעלה אמו לרגל. אלקנה כל פעם כשהיה עולה לרגל, הוא לא היה עולה לבד, הוא היה סוחב איתו את כולם. אשתו, הילדים, אחיות, כל הקרובים שלו, את כולם, ובאים ולנים ברחובה של עיר. והייתה המדינה מרגשת, היה מרגש, כולם באים, מה קרה? אלקנה מגיע, משפחה שלמה, ולא ישנים בבית, ישנים ברחוב. והיו שואלים אותם, להיכן תלכו? ואומרים, לבית השם שבשילו, שמשם תצא תורה ומצוות. ואתם, למה לא תבואו איתנו ונלך ביחד? טוב, אז דרך אגב, הוא לא עושה עכשיו מסע בכל הארץ את תעמולה ופרסומות שעולים לרגל. מה הוא עושה? הוא עצמו עולה לרגל. עולה לרגל, וכשאנשים באים, שואלים, אז הם מצטרפים אליו כבר. זה הדרך של להיות מלא, ומרוב שהוא מלא, הוא מתחיל להשפיע גם על ה... סביבה שלו. זה לשנות את עצמו, ועל ידי זה הוא משנה את כל העולם. יש סיפור עם החפץ חיים, שהחפץ חיים אמר פעם, שכשהוא היה צעיר, אז הוא רצה לתקן את העולם. הוא אומר, הוא נסע לווילנה, והוא לא סיפר את זה על עצמו. הוא סיפר על אברך אחד. אבל התלמידים שלו הבינו שהכוונה שלו זה עצמו. הוא סיפר שהיה אברך אחד שפעם רצה לשנות את העולם. אז הוא נסע לווילנה, העיר הגדולה, והתחיל לדבר, אף אחד לא היה מוכן לשמוע אותו. אומר, אז הוא הבין שהוא לא יכול בצורה הזאת. אומר, הוא חזר הביתה. התיישב לעמול בתורה, חיבר ספרים, ואומר, והיום כשהוא מגיע לווילנה, אז כולם כבר רצים לשמוע מה שיש לו לומר. וכשבאמת החפץ חיים מגיע לווילנה, היו ממנים 6,000 איש, היו באים לשמוע אותו, באמת, 6,000 נשים הוא עשה בפעם האחרונה שהוא הגיע לווילנה, דיבר איתם לחזק, תרת המשפחה ודברים כאלה, אבל באמת, אז כבר כל העולם היה בא לשמוע, וברוך השם, הוא זכה עד היום, שכל עם ישראל לומד את הספרים שלו ומתחזק. אבל אומר, מה, דבר ראשון אני אחזק את עצמי. אחרי ש... ומשם זה כבר ישפיע על כל העולם. טוב, ככה היה גם הדרך של קנה. אתם, למה לא תבואו עמנו ונלך ביחד? מיד האנשים, ברגע שהוא מדבר איתם, לא ממקום של התנפות, לא ממקום שאתם לא בסדר, בואו, אתם תעשו. הוא הולך. אנחנו הולכים לבית השם שלו, למה לא תבואו איתנו? מיד עיניהם משגרות דמעות. מי ששומע את זה, היו עוד רוצה דמעות בעיניים, אומרים להם, נלך עמכם, ואומרים להם, הן. עד לשנה הבאה, היה 5 בתים עלו, לשנה אחרת, 10 בתים. ככה שנה אחרי שנה, עד שהיו כולם עולים. כן, יש היום אפילו, נראה לי, את השיטה הזאת של כל אחד מלמד אחד. Each one, teach one, זה נקרא באנגלית, כאילו, כל אחד מלמד אחד, אבל לשנה אחת 5 בתים, לשנה אחרת 10 בתים, עד שהיו כולם עולים. ובדרך שהיה עולה שנה זו, לא היה עולה שנה אחרת. עולה שנה עד פה, שנה מפה, ואז מסתכלים עוד אחד ועוד אחד. עד שהיו כולם עולים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אלקנה, אתה הכרעת את ישראל לקו זכות, וחינכתם במצוות, וזכו רבים על ידיך, אני אוציא בן ממך, שיחריע את ישראל לקו זכות, ויחנך אותם במצוות. הלמדת שבזכר אלקנה שמואל. לפני שאלקנה בא ועשה את הצעד שלו, הדור היה פרוץ, לא רצו לעלות לשילו. כל אחד הלך לקרם שלו, לבית שלו, כינור ונבל, תוף וחליל ויין משתיהם. לא רצו לוותר על הנרות שעה, לעזוב את הבית, לעלות ברגל. בא אלקנה, איש אחד פשוט, ועשה מהפכה בעולם. אבל גם הוא, בהתחלה, הוא לא רץ עם הברכה. מכל ההשתדלות הוא הצליח לשכנע, רק לשנה הבאה עלו 5 בתים. זאת אומרת, פרופורציות. זה לא היה וואו, בבת אחת, עולים. היה לשנה הבאה עלו 5 בתים. אלקנה דאג שידעו כולם שהוא הולך. לנים ברחובה של עיר, מישהו הציע לו להיכנס הביתה, אני הולך לבית השם, אולי יש שם טומאה. עד שסוף סוף הרגישו את האמת. ראו איך יהודי מפקיר את כל אשר לו ועולה לרגל. עד שהם פתאום תפסו, אדם דואג על עיבוד עמיו, ואינו דואג על עיבוד ימיו, מסבירים לו שהוא מאבד ימים ושנים, מיד היו עיניהם משגרות דמעות. ואז, תעשו חשבון, למה לא תבואו? תצטרפו גם אתם. וככה איש יחיד הכריע את כל העולם לקו זכות. כמו לשון המדרש, אתה הכרעת את ישראל לקו זכות. כל יהודי היה רוצה לשמוע אמת, אבל אין מי שישמיע לו. כאן הם ראו את המסירות נפש, את האמת, ונמשכו אליו כמו ברזל אחרי מגנט, כאילו, כמו ברזל אל אבן השואבת. וכמה העין של האדם יכולה לטעות. גם קורח היה אדם אחד שעשה מהפכה בעולם. מהפכה רגילה, שהרי לחלוק על התורה בה, והוא גם מקעיל את כל קהל הדת ישראל. והוא יכול להשלות את עצמו ששמואל נולד בזכותו. ועד רבה, על ידו וממנו, הוא שאב, מזה שיש לו רק את שמואל, הוא שואב את הכוח ואת האומץ לחלוק על התורה. בו בזמן ששמואל בא, באמת ממהפכה של אדם אחד, אבל מהצד האחר לגמרי, ממהפכה שמכריעה את העולם לקו זכות. אז הוא, הרב אלישי מסיים, שאנחנו צריכים לדעת ולזכור, בכל מצב ומקום בו שיש את קורח, שמכנס ומקיל קהילות, סוף סוף הכנסייה של קורח היא כנסייה שלא לשם שמיים, אין סופה להתקיים. כנסייה לשם שמיים, למרות שהיא קטנה, אף ראשיתה מתאר, אחריתית נסגן מאוד. איך מחזקים את כנסייה של שמיים? בתי כנסיות, בתי מדרשות, ועל ידי זה זוכים להכיר, שמשה אמת ותורתו אמת. טוב, למעשה יש פה הרבה פירושים על מה היה הכוונה של קורח, איך מזהים, יש פה באמת, באמת יפה נדרשת, אבל יש שאלה שראיתי שהרבה דנים עליה, אנחנו יודעים, המשנה באבות אומרת, מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים, מחלוקת שאינה לשם שמיים, אין סופה להתקיים, מחלוקת, איזו היא מחלוקת לשם שמיים, זו מחלוקת הלל ושמי, ומחלוקת שאינה לשם שמיים, זאת מחלוקת קורח ועדתו. אז השאלה היא, דרך אגב, יש אמרה של המאור בשמש, זה באמת אנחנו, אני מעצמי לא הייתי אומר את זה, אבל למרות ששימו לב שכתוב פה מחלוקת הלל ושמי, לא בית הלל ובית שמי. כי הלל ושמי היה מחלוקת שכולה לשם שמיים בלי שום כוונה אחרת. אבל בדורות הבאים, בבית הלל ובית שמי, זה כבר לא כל כך נקי. באמת, אני לא יודע להבדיל בין בית הלל להלל ובין בית שמי לשמי, אני לא רואה לכזה מרחק. זה מרחק של קילומטרים, אני לא רואה את שם, אני בקושי רואה ממטר. אבל... הוא אומר שהיה איזה משהו, כנראה בדקות שהוא כבר לא אותו דבר. אבל באמת, איך אנחנו יכולים לזהות? היום אנחנו רואים, הנה, קורח ואדמה, ומשה רבינו, הלל ושמיים נשארו לנצח, לבוא היום, חוכמה של האחר מעשה, ולבוא ולהגיד, הנה, זה לשם שמיים וזה לשם שמיים, זה לא קשה. אבל איך יש מחלוקת שקיימת היום? איך אנחנו יכולים לזהות עליה? כן, תיאוריה, יש בתוך הבית כנסת פורסת מחלוקת. נו, לשם שמיים, לא לשם שמיים, איך אני יודע? אז יש במפרשים כמה סימנים שהם מנסים להגדיר את המחלוקת, בשביל לראות. אז יש המלבים, המלבים אומר, שאומר מחלוקת שלא לשם שמיים זה מחלוקת קורח ועדתו. לא כתוב קורח ומשה. כתוב קורח ועדתו. אומר למה זה קורח ועדתו? אומר כי קורח ועדתו, כל אחד היה את הסיבה שלו, למה הוא עושה את המחלוקת. אם תסתכל בפסוק, זה מרומז אפילו. הפסוק אומר ככה. ויקח קורח, אז כתוב את הייחוס של קורח. בן יצהר, בן קהת, בן לוי. זאת אומרת, הוא בא בטענה שאני מהבכור, מקהת, מבן יצהר, בן קהת, ולא בן אמרם שהוא השני, אז אני צריך להיות. הוא בא בכוח הייחוס שלו, הטענה שלו. זאת אומרת, הוא מסכים שזה שבט לוי, אבל בשבט לוי עצמו הוא טוען שזה צריך להיות הוא. בן יצהר, בן קהת, בן לוי. דתם ואבירם, מה הטענה שלהם? בני אליאב, זהום בן פלט, מה הטענה שלהם? בני ראובן. ראובן הוא הבכור. ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל 50 ו-200, מה הטענה שלהם? נשיאי עדה, קריאי מועד, אנשי שם. זאת אומרת שלמעשה היו פה שלוש קבוצות במחלוקת הזאת, שלוש קבוצות שכל אחת עם אינטרסים שונים לגמרי. קורח טוען שזה שייך לשבט לוי, אבל זה אני ולא הם. דתם ואבירם ואום בן פלט טוענים, לא, זה שייך לשבט ראובן בכלל. ו-250 איש טוענים שזה שייך לכלל לאנשי עדה, קריאי מועד, אנשי שם. זאת אומרת, ברגע שהיו מסיימים את המחלוקת נגד משה, הייתה פורצת מלחמת עולם ביניהם, בינם לבין עצמם למי זה שייך. זאת אומרת, אף אחד פה לא עובד בשביל מישהו אחר. אם כל אחד עובד לעצמו, אז יש פה מחלוקת קורח ועדתו. תבדוק טוב מה האינטרסים שעומדים מאחורי הדברים. מה הוא רוצה להציג? יש דבר מאוד מעניין, מישהו סיפר לי השבוע שיש נראה לי כביש 6, אז יש להם אפשרות ללכת במחשב שלהם לבדוק מסלול. להגיע ממקום למקום, אז הם מציעים לך, הם מודיעים כמה אתה צריך לשלם, וגם מציעים לך איך אתה יכול לנסוע. מה, נראה לו משהו חשוד. אז הוא הלך ובדק איך נוסעים מירושלים לבית שמש. התברר לו שנוסעים לכביש 6, משלמים, ואז חוזרים ומגיעים לבית שמש. נסיעה של שעה. אז הוא החליט לבדוק מקום הכי רחוק שיכול להיות. הוא לקח שתי כבישים באלה, שתי רחובות שמרחק של 1.5 מטר אחד מהשני, משהו כמו 15 שניות ללכת, שביל הזית ושביל אני לא זוכר את השמות, וכמובן סליחה, גילו, משהו אחד ביד השני. נו, איך נוסעים לפי המסע של כביש 6? נוסעים לכביש 6, מסתובבים שם באגרה משלמים, ואז חוברים לילה. זאת אומרת, נסיעה של 15 שניות הליכה הפכה להיות נסיעה של 6.5 שעות. אמיתי, לך תבדוק. עכשיו, מה הרעיון בזה? תשמע, זה די הגיוני, אבל אתה יודע מה הבעיה? רוב האנשים שנכנסים לבדוק שם, מה, מי שצריך לנסוע מרחוב לרחוב באילת לא הולך לבדוק בכביש 6, נכון? יש לו מקומות אחרים לבדוק. מה, מי הולך לבדוק שם? אדם שבין כה וכה נוסע לנהריה או משהו באזור, והוא יודע שהוא צריך לעבור דרך כביש 6, אז הוא מסופק עם קטע אחד או שתי קטעים, וכמה הוא צריך לשלם. אז הוא, אם כבר, או, הנה, מציעים לו פה על המקום, מפה לתכנן את הנסיעה. אז 99.9% מהאנשים האלה לא תופסים את כמה שמרמים אותם פה, כן? אבל מה, אני למד מזה דבר אחד, אף פעם אל תתייעץ עם אינטרסנט. הוא תמיד יסחוט, יעביר אותך דרך האינטרסים שלו. אבל באמת, זה כוח ועדתו. מחלוקת שלו בשם שמיים. מחלוקת בשם שמיים, מה הלל רוצה לדעת? מה הרצון הקדוש ברוך הוא? מה שמיים רוצה לדעת? מה הרצון הקדוש ברוך הוא? המטרה היא אחת. אז אם הלל יוכיח לשמיים, שבפסוק כתוב ככה, הוא בוודאי שיסכים איתו, אין לו שום אינטרס אחר. אם האינטרסים הם אחרים, כמו קורח ועדתו, הוא רוצה שליטה. מה הוא בא וטוען? שציצית לא מסתדר לו. מה יוצא הפרשיות וזה, ומה עוד יש שם במדרש? שבית מלא מנעולים, אם צריך מנעול או לא צריך מנעול. שבית מלא מנעולים, לא צריך מנעול. עוד כל מיני טענות. מה אכפת לו טענות האלה? זה בכלל לא מעניין אותו. זה לא, זה רק התירוצים. ולכן גם אם תתן לו אלף תירוצים על מה שהוא טוען, זה לא יעזור. יש זה, הדבר הכי מעניין, אבא שלי תמיד אומר את זה, אומר, אום בן פלט. הוא היה מעריך שאלות קשות מאוד באמונה, נכון? איך יכול להיות ציצית, תלית שכולה תחילת חייבת בציצית, ואיך יכול להיות שבית מלא ספרים חייבת מזוזה? שאלות קשות מאוד באמונה. כולם שמעו, ברגע שאשתו אומרת לו, הלו, מה אתה תרוויח מזה? אם קורח המלך, אתה עבד. אם משה המלך, אתה עבד. מה אתה מרוויח? זהו, הוא רוצה לעזוב, הוא רק מחפש את זה, איך לברוח, ואשתו נותנת לו את העיצה. אבל מה עם כל השאלות באמונה? ספקות שמנקרים, איך הוא מסתדר איתם פתאום? כנראה שהשאלות לא היו כל כך קשות. ברגע שהנושא של השליטה הסתדר, אז איכשהו השאלות פרחו ונעלמו, הסתדר איתם לגמרי. כי אז השאלות היו רק התירוץ לחסות על האינטרס. יש דבר נפלא בפירוש של המאירי, הוא מסביר את הסיפור עם שלמה המלך. אז תבונה שתי שתיים נשים זונות אל המלך. נכון? שתי נשים, שזאת אומרת בני החי ובני חמת, זאת אומרת בני החי, בני חמת ובני החי, מתבקרות ביניהם, הילד שנפטר, החליפו אותו באמצע הלילה, למי שהיה חיילת. אז המאירי אומר שמה היה הסיפור שם? הוא אומר ש... וזה בעצם מסביר כמה שאלות. שלמה המלך מה הוא מציע? גזורו. בואו נגזור את הילד. ואז אחת אומרת, לא תנו לה את הילד והמת, אל תמיתו, והשנייה אומרת, גזורו. ואז שלמה המלך אומר, נו, אימו. לכאורה זה נשמע באמת, בשביל זה צריך את חוכמת שלמה. וגם איך היא נופלת בפח? היא נופלת בפח כמו, ממש כמו טיפשה. הנה, גזורו, כן, תגזרו אותו, מה, קצת, היא לא משחקת אחרי את המשחק כמו שצריך. אז המאירי אומר מהלך מאוד מאוד יפה, המאירי ביבמות, נראה לי שזה דף י' זין, אומר שהיה מדובר פה על כלה וחמותה. זאת אומרת, היה מדובר על בן ונכד. ועכשיו מה קרה? הנושא פה היה בעצם ייבום. הילד הזה נפטר בלילה, והבעל נפטר. עכשיו, מה קרה? הכלה איבדה את הבן שלה, זאת אומרת, הנכד נפטר, ובעלה גם נפטר. עכשיו, מה קורה? לבעלה יש אח אחד. האח הזה היה תינוק שנמצא עכשיו במיטה של אמא שלו, במיטה של חמותה. והיא עכשיו צריכה לחכות עד שהילד הזה יגיע לגיל בר מצווה, ואולי קצת אחרי, עד שהוא יוכל לעשות חליצה, או ייבום. וזאת אומרת, היא עכשיו נשארת עגונה 13 שנים. אז מה היא מנסה לעשות? לסדר את הבעיה. יש שתי אפשרויות. א', אם יש לה ילד, אז היא פתורה מייבום. ייבום הרי מתחיל רק שאין לה ילד. או שאין לבעלה, האח, אם הילד הזה מת. אז גם אין לבעיה. מה היא עושה? עושה את שתיהם. לוקחת את הילד, מעבירה אותו אליה. מעכשיו לבעלה אין אח, אז פתורה מייבום, ולה יש ילד, אז היא פתורה מייבום. זה בעצם הטריק מה שהיא רצתה לעשות. טוב, עכשיו, מה קורה? מה זה? לא, מדובר פה שהילד מת לפני הפטירה. לפני הפטירה של הבעל. כנראה הבעל לא היה שם. שתיהם ילדו. אם היא כבר ילדה, אבל יכול להיות כמה אפשרות. יכול להיות או שזה נפל, אז היא קצת יחייב בייבום. השאלה באיזה שלב הילד הזה מת, באיזה גיל הוא היה. ויכול גם להיות שהבעל נעלם. הוא לא נמצא. והם לא יודעים אם הוא מת או לא מת, ואם הוא מת, אם הוא מת אחר כך. ואם הוא מת אחר כך, אז עוד פעם היא תסתבך עם חליצה. היה מדובר באמת בציור כזה, שזה מה שיצור אותה מהחליצה. או שיש, אין לו אחים, או שיש לה ילד. עכשיו, זה מה שהיא מנסה להשיג. לוקחת את הילד, את האח, הופכת אותו להיות כאילו בן שלה, וזהו, תיפטר מייבום. עכשיו, מה קורה? שלמה המלך שם לב בדיבור שלה שיש משהו מעניין. זאת אומרת, בני החי ובני חמת. וזאת אומרת, בני המת ובני החי. איזה סוג טענה זאת? בני החי, תארו לעצמכם, אישה שבאה לטעון שלוקחים לה את הילד, היא אומרת, בני המת ובני החי? מעניין אותה קודם כל שהבן שלה הוא מת? מעניין אותה קודם כל בני החי. רגע, אז איפה המת? בנך. זה כבר הרבה פחות מעניין אותה. שלמה המלך שומע בחוכמתו על הטענות שלהם, שאת הטענה המרכזית שאכפת לאחת, זה בני החי ובני חמת. וזאת אומרת השנייה, בני חמת ובני החי. זה הטענה העיקרית שאכפת לזה בני חמת. ופה הוא בעצם עולה על הדבר הזה. יש לה אינטרס. האינטרס שלה הוא להיפטר מייבום. בוא נציע לה דרך קלה לצאת מהסיפור. מה? בוא נציע לה שנערוג גם את הילד הזה. אם נערוג גם את הילד הזה, מה קורה? אין לו אח. אין לבעל אח, ואז היא נפטרת מייבום. אז הוא אמר לה, נו, בוא נגזור את הילד. ואז היא קופצת על המציאה, כי למה? כי היא רואה רק את האינטרס שלה. היא אפילו, כל הטענות שלהם רק בשביל האינטרס, לחפות על האינטרס של להיפטר מייבום. אם היא פה מקבלת את זה יותר בקלות, לא משנה לה מה תהיה הפסיקה. העיקר שהיא תיפטר מייבום. מתאים לה להרוג את הילד, ואז היא תיפטר מייבום, היא קופצת על זה ומוכנה מיד. וככה הוא עולה עליה, וככה הוא... זה אימו שהשנייה אימו. אבל אתה רואה פה זה עוד פעם. תראה שזה מחלוקת שלא לשם שמיים, יש אינטרס. עכשיו, איך אתה מודק את זה? אם אתה תלך לבדוק את כביש 6, בצורה שאתה תבקש ממנו לעבור לנהריה, יהיה מאוד קשה לזהות. תבקש ממנו לעבור מרחוב לרחוב באילת, או מרחוב לרחוב בבית שמש, ואז אתה תראה איך שהוא נופל. זאת אומרת, את האנשים האלה שאתה חושב שיש להם אינטרסים, אתה רוצה לדעת אם זה יכול להיות בשם שמיים או לא, תציע לו כסף מהצד השני, תציע לו את מה שהאינטרס יכול להיות. אם תראה שלא, מה פתאום? הוא רוצה רק לדעת את ההלכה. אבל אם פתאום כשזה נוגע לאינטרס שלו, שם זה בולט. שם זה בא לידי ביטוי, אבני חמץ. טוב, זה תרוץ אחד באמת. זה הרחבה, זה בנוי על המלבים ועל המאירי בעילמות, המהלך של ה... אבל מי שמסביר שזאת הכוונה מחלוקת של ראשון שמיים, זה המלבי. עכשיו, יש מהלך שני ביערות דבש, רבי יונתן אייפשיט אומר, שאיך מזהים מחלוקת של ראשון שמיים? הוא אומר, תלוי, אם יש אהבה ביניהם, אחרי כל המחלוקת, ויש ביניהם ויכוח חזק, חריף, אבל נוהגים אהבה וכבוד זה בזה, כמו שכתוב על הלל ושמיים, שלא נמנעו אילו לצאת מאילו, והם היו נוהגים חיבה אחד בשני, אז אתה יודע שזה מחלוקת לשם שמיים, אבל אם זה מלווה גם בשנאה וכל... מה? נכון, נכון, האמת, שם בגמור בגמרא בעמוד אף י"ד, עמוד א', מדובר גם על בית הלל ובית שמיים שלא נמנעו לצאת אילו מאילו. ויש תירוץ שלישי, ראיתי בספר ימין יוסף, הוא אומר ככה, הרי מה הייתה מחלוקת בית הלל ובית שמיים? הלל נחלקו על שרת הבת, זאת הייתה המחלוקת הכי חריפה. שרת הבת, האם באדם שהבת שלו הייתה, שרה של הבת שלו פותרת מייבום או לא פותרת מייבום? והדבר הזה הוא בעל השלכות של ממזרות. כי אם הוא מייבם ועל פי דין אסור לו, היא ערבה, היא שרה והיא פתורה מייבום, והוא בכל זאת מייבם, אז הנה ערבה, אז ממזרים. הילדים ממזרים, חייבי קריטון והילדים ממזרים. ובכל זאת, הוא אומר, אבל מה, שם... זה היה מחלוקת הלל ושמי. היית בא לאדם ברחוב, ומה זה מעניין, היית בא לעיתונאים שיסקרו את זה, ששתי הזקנים האלה יבקחו ביניהם זרת הבת, מותרת, אסורה, לימודים, פסוקים, זה לא מעניין. אבל אם אתה רואה שכל הרחוב מתעניין במחלוקת הזאת, וזה מאוד, ולקיקים את האצבעות שם, אם כל העמי הארץ, שאין להם שום דבר עם הלכה, פתאום פה במחלוקת הזאת מאוהבים, תדע לך שזה מחלוקת שלא לשם שמיים. מחלוקת הלל ושמי, אם זה מחלוקת לגבי שרת הבת, עם איזה לימוד לומדים מהפסוק, זה לא מעניין את הרחוב, זה לא העסק שלהם. טוב, זה באמת עוד פירוש שראיתי. יש באמת הטענה שלו, יש עוד רעיון רביעי שראיתי בנושא הזה, בני יששכר, יש לו ספר יגרא דקלה על התורה, שם הוא אומר שהדרך לבדוק את זה, זה בשאר המצוות. אומר, אם בן אדם מגיע וכל כולו אש להבה ובוער באש, אש, אש, נו, לשם שמיים, יכול להיות שהוא מתכוון לשם שמיים, בוא נבדוק אותו, ציצית, גם אותו דבר, תפילין. שבת, הכל באמת באותה אש להבה, או שאש להבה פתאום ניצטת בעניין הזה. הנקודה היא שבמחלוקת בסופו של דבר יכולים להיות, זה מקום שבו יכולים לפרוץ המון המון מידות רעות. המון מידות רעות. ואם אנחנו מסתכלים לאורך ההיסטוריה, החורבן הגדול של עם ישראל נבע ממחלוקת. אם אנחנו מסתכלים על המחלוקת הגדולה שהייתה רבי יונתן אייבשיץ והיהוה, רבי יעקב עמדין. שתיהם צדיקים, שתיהם קדושים, שתיהם טהורים, ואפילו... מעמידים את הספרים שלהם בארון אחד ליד השני. יש לי איזה סיפור עם החתם סופר. החתם סופר בהתחלה היה מקפיד לשים את הספרים, לא עומד את הספרים של שניהם, אבל היה שם אותם רחוקים אחד מהשני, לא בארון אפילו, לא אחד ליד השני, עד שיום אחד, אחד הספרים נפל, וכשהוא החזיר אותו ככה, הוא חזר ליד הספר השני. כאילו, בלי לשים לב. ואז הוא ראה את זה, אמר שכנראה שכבר גם בשמיים השלימו ביניהם. ומאז החתם סופר היה שם את הספרים של הרבי יונתן אייבשיץ ליד הספרים של היהוה. טוב, ובאמת, אבל, לגופו של עניין, יש את ה... יש הטוענים שההשכלה שפרצה במערב אירופה והחריבה כל חלקה טובה, עד שמצב היה שם קטסטרופה מוחלטת, היה תוצאה של המחלוקת הזאת. זאת אומרת, חילול השם, וכל מה שמסתעף, לא הדבר בעצמו, כל מה שמסתובב סביב זה גרם לזה. המחלוקת גם קדושה של החסידים והמתנגדים, זה היה במזרח אירופה. שתי הצדדים קיבלו לשם שמיים. והכל, היום ברור שישנימו ביניהם, אבל מה? זה גרם לכל ההשכלה במזרח אירופה. דברים שחוזרים על עצמם לכל אורך ההיסטוריה. זה מחלוקת שהיא פורטת וכשמצטרפים. בואו נסיים בסיפור מנפוליון זהב. היה סיפור בירושלים, נקצר קצת בגלל הזמן. היה סיפור בירושלים בתקופת מלחמת העולם הראשונה. היה איש אחד לרחוב, והיה לו אוכל להכין את הילדים שלו בבית. הוא יוצא לרחוב, והוא רואה ילד רץ ברחוב ומחזיק ביד מטבע נפוליון זהב. נפוליון זהב היה מטבע שהיה אפשר לפרנס איתו משפחה שנה שלמה. ממש שהיה מטבע יקר מאוד. הוא רואה ילד רץ עם נפוליון זהב ביד. מסתכל, מי זה? הבן של בעל תחנת הקמח. לא, לא ידעתי, אנשים רעבים ללחם, מטבע היה זרבה, רעבים ללחם, והבן אדם הזה, ילדים שמשחקים עם נפוליונים. אז הוא בא לילד, שלום, מה שלומך, תתתה, החליף לו את זה מטבע של 10 אגורות ככה, מטבע קטן, והלך. הילד הולך, לאיפה הילד הלך, מה, איפה מגיע לכזאת מטבע, הוא מצא אדם מוקבע בבית, יום סגריר, מה שנקרא, הילד מצא את זה, והלך לקנות מציצה, או איזה סוכריה על מכר. עכשיו, הילד לא ידע את הערך של המטבע, ולא שם לב שהחליפו לו, הוא הגיע לרוכל התימני שהיה מוכר שם ברחוב, נותן לו את ה-10 אגורות, קונה סוכריה, נגמר הסיפור. חוזר הביתה, ואבא שלו שואל תופס אותו, יין קלה, איפה נפוליון? מודה על האמת, נתתי את זה לרוכל, לתימני שמוכר סוכריות. קרו להם רצים מהר לרוכל, תחזיר את הכסף. הוא אמר, אני לא יודע, נתן לי מטבע של 10 אגורות. בוא לבית דין. הולכים לבית דין של רב שמואל סלנק, שואל אמר, תשמע, אתה ילד, שואל את הילד, חוקר אותו, וניכרים דברי אמת. אמר, תשמע, אתה צריך להישבע. הוא אומר לרוכל התימני, תישבע שלא, שקיבלת מטבע של 10 אגורות. הוא אומר, אני לא נשבע. לא רוצה להישבע אפילו על אמת. לא רוצה להישבע אפילו על אמת. כן, זה הסיפור שלו, ואני מוכן לשלם. פרצו לו את זה לתשלומים. הוא באמת עמד בתשלומים כל שבוע שילם חלק. אבל מה קרה? אנשים כידוע אוהבים דם וצרות וכל זה, התחילו לרדוף אותו, אסור לקנות אצלו, הוא גנב, לא לחינם הוא לא רוצה, אנשים כבר מתחילים לפרשנות, פתח מתכוון, ורדפו אותו, ירדו לחיים שלו בצורה קשה מאוד. נגמרה המלחמה, חזר, האנגלים נכנסו לארץ, המצב השתפר, ובאותו זמן מגיע אותו אחד שלקח את נפוליאון, אותו אברך, חוזר ומשלם את הכסף. הוא אומר, תשמע, על פי ההלכה אסור לגנוב גם בשביל להציל חיים, אבל טעיתי, חטאתי, פשעתי, אני רוצה להכפר. באמת נתנו לו סדר תשובה שישלם חזרה, לפי ערך, יש לזה הלכות שלמות, שילם וסיפר לו. אז אמר, זה בשלום שבדרון, היה אומר, אני הכרתי, אומר, את כל האנשים הנוגעים בדבר. איך הוא אמר? הוא אומר, תראו, יעלו לשמיים אחרי 120. אותו אחד, בא, אבא של הילד, הוא צדק. אפילו בדדים הצדיקו אותו, שהתימני היה חי השבוע. הרוכל התימני הזה, אשרה ואשרי חלקו, מי יכול לדמיין את הצדקות שלו? אדם שבכזה מצב של חרפת רעב מוכן כל כך הרבה לשלם בשבילו להישבע לשקר, לא להישבע לאמת. ולעומת זאת, וגם את האברך הוא חזר בתשובה, שילם את הכסף. אבל מי אין כפרה לכל אלה שהתערבו והביאו דעות ורדפו את הרוכל התימני הזה ואסור לקנות אצלו ודיברו נגדו? להם הם ישלמו את המחיר היקר על מה שהם עשו. האמת, גם הם יכולים לחזור בתשובה. שם יעזור, שנזכה כולנו לברוח מהמחלוקת, להתקרב לשלום, ולזכות לבית שהשלום שלו, בבית המקדש, מרב ימינו, אמינו, 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 אמינו